אין דבר סתמי, אלא כל הדבר הזה בא לרמז לנו משהו, ללמד אותנו משהו, המעשה הזה של הלל הזקן. מאיפה הוא עשה את זה, מאיפה הוא למד לעשות את זה? לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו, הכוונה יאכלו את הקורבן פסח. אז זה ציטוט מתוך האגדה. על הדברים האלה באגדה, מביא כאן הרב, התייחסות, הייתי אומר, לדור שלו, גם לדור שלנו, איך החיים שלנו מורכבים מטוב ולא טוב, כאילו. זאת אומרת, איך בכל החיים הלאומיים שלנו, יש דברים שמצד אחד הם מצא, מצד שני הם מרור. מצד אחד דברים חיוביים, דברים טובים, מצד שני דברים מרור, הרי למה אוכלים מרור? זכר לזה שמרירו לנו את החיים, המצרים מרירו לנו את החיים במצרים. על זה מרחיב כאן הרב את היריעה, והופך את החייב אדם לראות עצמו כאילו עצמו יצא ממצרים בכל דור ודור, כלל בדור שלנו, איך זה בא לידי ביטוי, המרירות והמתיקות ביחד בדור שלנו. בואו נראה את זה בתוכו. חג חירותנו, חג המצות. אור הגאולה הולך ושופע עלינו. צריך להבין, הרב קוק זצ"ל, לא רק הרב, גם אנחנו צריכים, בכל אחד לפי מדרגתו כמובן, מגיע חג, האור המיוחד של אותו חג צריך להאיר את נשמתנו. דהיינו, כל חג זה לא רק מה שהיה פעם, איזה הערה, יציאת מצרים, איזה, אלא אנחנו צריכים כל כך להכיר במציאות של יציאת מצרים, להזדהות עם יציאת מצרים, זאת אומרת, לטעום את טעם יציאת מצרים, לחוש את טעם יציאת מצרים בליל הסדר, באותו יום שעם ישראל יצא ממצרים, ועד כדי כך שליל הסדר כולו בנוי על החוויה הזאת, ומשתפים בזה במיוחד את הילדים, שירגישו את היציאה, עבדים היינו במצרים, מה נשתנה הלילה הזה, לתת להם את החוויה הנפלאה הזאת, ניצוץ מהחוויה הנפלאה הזאת, של יציאת מצרים. ודאי וודאי, אם אנחנו את הילדים צריכים לשתף בחוויה הזאת של יציאת מצרים, איך יצאנו מעבדות לחירות, מחושך לאור, אז ודאי שאנשים מבוגרים, ודאי וודאי הם צריכים לעבור את היום הזה באותה התחוממות הרוח והתעלות שהייתה לנו ביציאת מצרים. אז הרב אומר על עצמו, הוא מעיד ואומר, אור הגאולה הולך ושופע עלינו. הוא רואה מה זה שופע, מה זה שופע, מה זה שופע, נוזל עלינו. שפע אלוקים מאיר לנו. ביום הזה מאיר עלינו הקדוש ברוך הוא את אור הגאולה. חג הגאולה שופע עלינו, מאיר לנו, משפיע עלינו, שופע משתון, משפיע עלינו. בכל הזמנים, בכל הדורות, גם בדורות היותר אפלים, גם בימים אשר החושך כיסה את כל אופקנו מסביב, דהיינו כשהיינו בגלות, כשהיינו בשואה, כשהיינו בחושך ממש, וקל בחומר, אז גם אור הגאולה שופע עלינו בחג הפסח. זה לא חוכמה לעשות פסח בירושלים. ירושלים. איפה חוכמה לעשות פסח? לחוות את פסח? כשאתה עבד, כשאתה מתחבא במרתפים, בתקופת האינקוויזיציה, שהיהודים היו מתחבאים, עושים מסירות נפש, בסתר, שלא יראו אותם, היו עושים את, 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 את ליל הסדר, ליל החירות, היו ליל המשומר, במצב הפוך על הפוך, או בשואה, בגטאות, או במחנות ההשמדה, באושוויץ, שיהודי גם שם קרא את לילה, את האגדה, הוא, איזה גבורה, איזה גדלות. לכן הרב אומר כאן, שבכל הדורות אנחנו עושים את ליל הסדר. גם במצבים שהיינו בחשיכה, גם שהיינו במצבים שזה נראה בדיוק הפוך מגאולה, מישועה, יהודי עושה ליל הסדר, כל מצב. כן. אני מזכיר לי את הרב מנדלביץ', שמלמד כאן מחלקה דוברי רוסית. כן. איך הוא היה בכלא, במצבים הכי קשים. הוא לא ויתר לסוערים הקומוניסטים, הסובייטים שם, זה. הוא אמר, אני, יש לי את החגים שלי, אני עושה אותם בכל מצב. אני סיפר פעם איך הוא היה מחגג את החגים האלה. משהו מסירות נפש שאין כדוגמתה. לשבת בצינוק, לעשות ליל הסדר. בשמחה, בהתלהבות, מתוך אמונה בגאולת ישראל. זה דבר גדול. וקל וחומר, כשאנו שואבים ממנו בכל מלוא נשמתנו עידוד ותקווה, לאור הגאולה ההולכת ומתחדשת עלינו, לא רק בעבר. יציאת מצרים זה תהליך מתמשך, לאורך כל ההיסטוריה, כולל העתיד, לא רק העבר. כן? כמו שאמרנו, חייב אדם לראות עצמו בכל דור ודור, כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים. כי ימי מצרים הראינו נפלאות, עוד אנחנו נראה דברים יותר מופלאים. ויהודי חי באמונה הזאת, בהכרה הזאת, שהדברים האלה הם לא דברים ששייכים לעבר הרחוק ואין להם קשר להווה או לעתיד. אדרבה, הם בתוכנו. ככה צריך לעשות את ליל הסדר. וחסדי גואל ישראל המאיר לנו בלשון הווה, באורו בקווי גאולה בימינו, אבל בתוך כל המחשכים אשר שטו עלינו מעברים שונים. הרב כותב את הדברים האלה עוד לפני הקמת המדינה, הוא נפטר לפני הקמת המדינה. בתקופת קשות מאוד שעם ישראל עבר, הוא אומר, למרות המחשכים, ותגיד לפרט אותם, מהם הצרות של עם ישראל, גם מבחוץ וגם מבית, ולמרות הכל אנחנו מאמינים בגאולה. כמו שהייתה גאולת מצרים, עם ישראל נגאל גם בסתר, גם כשלא רואים את הגאולה, את תהליך הגאולה, גם בסתר התהליך הזה הולך ורוקם, מתרקם ומוליך אותנו לקראת הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. ואם בתוך האורות הנעימים האלה של פסח, של גאולה, של אמונה, של ביטחון, כל הדברים האלה, אשר לצמיחת קווי הישועה, גם בהם עצמם רבו מרירות המחשקים. דהיינו, זה המרור. אם הצה מרמז לנו על הגאולה, שנגאלנו כרף עין, לא הספיק הבצק להחמיץ עד שיצאנו מעבדות לחירות, במהירות כזאת, הרי המרור מרמז לנו על העבדות, על החשיכה, על הקשיים, על מרירות החיים. אם רבו סבלותינו מבית ומחוץ, הסבל של העם היהודי הוא לא רק סבל חיצוני שהגויים לאורך 2000 שנה שיעבדו אותנו וגרמו לנו צער רב, אלא גם בתוך עם ישראל יש מרירות לא קטנה שהוא יפרט אותה, מה המרירות בתוכנו בבית. אם מאלה אשר ההשגחה העליונה הטילה עליהם את הסבל של עזרת ישראל, תראו איזה ביטוי נפלא. ההשגחה העליונה הטילה על הגויים להטיל עלינו סבל. מה, הם עושים לנו... בכל זאת הוא אומר, זה שעם ישראל סובל בגלות, זה חלק מתהליך הגאולה. מאוד מעניין. אם מאלה אשר ההשגחה העליונה הטילה עליהם את הסבל של עזרת ישראל, לצעוד לקראת גאולתנו, תחייתו ובניין ארצו מבחוץ, דיינו על ידי הגויים. כמו שאומרים, יש ביטוי כזה, ביתה אחישנה. אז ביתה אחישנה, פשט בגמרא, מסרת סנהדרין, ביתה זה בזמנה. זאת אומרת, הגאולה תהיה או בזמנה, או שהיא אחישנה, הכוונה היא תוקדם מזמנה. זה כמו זירוז לידה, זה נקרא אחישנה. אם הגאולה משולה ללידה, אז או שזה יהיה בסוף החודש התשיעי הלידה, בזמן, אבל אם לא, אפשר לזרז, לעשות זירוז, כמה שבועות לפני זה, כמה ימים לפני זה. אז זה נקרא בעיתה, או אחישנה, ככה. זה הפשט, ככה הגאולה. הגאולה בין כך בין כך תבוא, זה בדוק. האם לקדם אותה, להכיש אותה, לבוא, להיות יותר מוקדם בשביל הדבר הזה, זה נקרא חישנה. זה הפשט. אבל הדרש דורשים שיהודים מקבלים ביתה, לא ביתה מבחינת הזמן, ביתה מבחינת ביתה בכדורגל, כן? אז החישנה. ומה הרמז? הרמז, במאה השנים האחרונות קיבלנו הרבה ביתות. ביתות, עוד לפני השואה, היו לנו צרות, פרעות, ברוסיה, מקומות כאלה. והשואה בעצמה זה ביתה כזאת. אז קיבלנו את הביתה הזאת, אז החישנה. אז היהודים הזדרזו, אמרו, בואו נקום ונעלה ציונה, נעלה לציון. אז זה מה שהוא אומר, שהגויים, למרות שהם עשו לנו צרות, אבל הם זרזו את תהליך הגאולה. דווקא הצרות גרמו ליהודי להגיד, מה אני עושה כאן? אז לצערנו, הרב חלק הלך לאמריקה, והלך לאוסטרליה, וכל מיני מקומות, אבל החלק לא קטן מהיהודים, הגיעו למסקנה שהצרות האלה, הם מחייבות אותם לעלות לארץ ישראל, ועלו לארץ ישראל. גם לפני השואה, גם אחרי השואה. והיום ברוך השם מיליוני יהודים. אבל שלא ניתה, לא שאנחנו צריכים לבקש צרות ליהודים, אסור, חס ושלום. אנחנו צריכים לבקש שנעלה לארץ ישראל בשמחה, מרצון, מתוך אידיאלים, מתוך כל זה. אבל כשזה לא הולך הדבר הזה, אז באמת באות הצרות והן מגרשות אותנו כביכול לארץ. אז זה מה שהוא אומר, שהגויים, הסבל שהם נתנו לנו, עשו לנו, זה לעזרת ישראל. זה לא לרעתנו, לעזרת ישראל, כי זה זירה, זה תהליך העלייה לארץ והקמת מדינת ישראל. הם כל כך מעבירים אלינו את הדרך, דהיינו, אותם הגויים שעושים לנו צרות, מכבידים עלינו את האופנים, אשר על ידם נוכל להתקרב למטרתנו הקדושה. ומהי המטרה הקדושה של העם היהודי? אשר צור ישראל יתווה לפנינו לשיבת שבותינו לארצנו. כל דור ודור יש לו את התפקיד שלו, יש לו את השליחות שלו, יש לו את העניין שלו. הדור שהרב כותב עליו, מהי המטרה? הקמת מדינת ישראל. להשיב את עם ישראל לארצו. קיבוץ גלויות. זאת היא המטרה. הקיבוץ הגלויות הזה נעשה בין השאר גם על ידי הסבל שאנחנו סובלים על ידי הגויים. זה מבחוץ. זה המרור שמבחוץ נאמר ככה. מהו המרור שמבפנים בתוך החברה? כן. ואם גם בפנים המחנה בגבול ישראל, שמה, מלשון שממה, ושערוריה מסביב, פיזור כוחות ופילוג מחשבות, מסתמת אחים, ריב לשונות, קריאה למעלומות, לאלימות. מה קורה כאן? דווקא תהליך הגאולה, שהיה גם אז וגם היום באיזה מידה, מריבות כאלה בין היהודים. היום זה דרך אגב יחסית, אתם יודעים מה שהיה בתקופה ההיא, איזה מלחמות בין הדתיים והלא דתיים, בין החרדים והדתיים הלאומיים, בין החסידים ובין המתנגדים, בין המשכילים ובין האלה. מריבות כאלה, וואי וואי וואי. הוא אומר, עד כדי מעלומות היו, כן. והיו קונגרסים, היה עוד מקום שהתאחדו כאילו. אבל איזה מריבות היו בתוך הקונגרסים היהודיים, בינם לבין עצמם? שהיום יש גם את הדברים האלה של המריבות הפוליטיות, ניגוד האינטרסים וכל הדברים האלה. אבל זה היה, היום זה אפס לעומת מה שהיה אז. הגיעו למצבים, איך זה יכול להיות? שאוכלים מרור כזה בתהליך הגאולה. זה מרור, מבחינת מרור, זה שאין אחדות ואין אהבה ואין אחווה וכל הדברים האלה. תחת אשר עלינו להיות מאותרים ברגשי האהבה ואחווה, שלום ורעות, במקום זה רק מריבות, מריבות, מריבות. אל נא יפול ליבנו, קורא הרב, יודעים אנו כי אוצר חיים של גאולת אמת וניצחון קודש, שם מאז מעולם משומר ישראל וגואלו בקרבנו. לא להתרשם מעכשוויות, לא להתרשם מהצרות, מהסבל. בתוך כל הצרות והסבל הזה גנוז איזשהו מהלך של גאולת עם ישראל. שוב פעם, הרב כאן כותב את זה כבעל רוח הקודש. איך הוא ידע? לפני 100 שנה ראה כבר, היום לנו קל להסתכל, קיבוץ גלויות, ירושלים, מדינת ישראל, ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו. אבל אז היה, מה היה? היה רעב בארץ, היו מעט מאוד יהודים. אבל הוא כבר ראה בכל הסבל והצור, בכל המרור הזה, הוא הבין שזה כמו הלל הזקן, שחלק מהתהליך הגאולה צריך לאכול מה? מרור. וחלק מתהליך... דרך אגב, לא רק ברמה הלאומית, גם ברמה האישית. כל אדם צריך להיות מוכן בחייו לדעת שחלק מהחיים זה גם לא רק אוכלים סוכריות כל היום, אלא גם אוכלים מה? מרור, איך אתה יודע? אתה יודע, הוא כבר יודע. יש מרור. מרור כזה, מרור אחר וכל זה. אבל אתה אוכל את זה בכיף, כמו מי? כמו הלל הזקן. זאת החוכמה של הלל הזקן. לחבר את הדברים האלה, לחבר את המרור עם המצה, עם הקורבן פסח, לראות את, את החיוב, את השלילה, איך הכל זה בעצם הוויה אחת, תהליך אחד של גאולה. מישהו מסוגל לעשות דבר כזה? מישהו רוצה לאכול מרור? הבאתי קצת מרור. זה מובן הרעיון. הקורך הזה, לקרוך את המרור עם המצה, את הגאולה עם המרירות שמלווה את תהליך הגאולה, זה גדולתו של הלל הזקן. זה המנהג המיוחד. וסוף סוף, או סוף כל סוף, ייפתח הדלתות אשר לחדרי הלבבות האטומות. הרב יש לו אמונה גדולה, הוא אומר, אם זה שהלבבות אטומים, אם זה שיש מריבות ויש צרות וכל זה מבית, הוא אומר, הלבבות האלה ייפתחו, זה ישתנה הדבר הזה. ודרכי נועם ושלום שהם יסודות הגאולה, שזה, מה, זאת הגאולה, הגאולה צריכה להביא אותנו לדרכי נועם, דרכיה, דרכי נועם וכל דרכי נתיבותיה שלום, שהם יסודות הגאולה, ייקחו את מקומם תחת אורחות הריב והשנאה אשר אנחנו נתקלים בהם בעת המרה הזאת, כן, משון מרור. עד לכאן הרב מסביר את המרירות הזאת שכרוך בתהליך הגאולה, כפי שהתהליך הגאולה במצרים היה כרוך במרור, המצרים מרירו לנו את חיינו, ככה גם בתקופה שלנו. אמנם צריכים אנו להתבונן על הסיבה, מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו, המערבים את הטעם של המרירות, או של מרירות הגלות, בתוך ההופעות הנעימות של רשמי הגאולה. הרב הוא חכם. איזה הוא חכם? מי יודע? מישהו כאן חכם? הלומד מכל אדם. אדם חכם הוא מתבונן בתהליכים. מתבונן, נוסן להבין את התהליך, מה השורש, מה היסודות. הוא לא אומר יש תהליך וזהו. אדם חכם זה כמו רופא מומחה. שהוא רואה איזה תופעה, משהו, הוא מעמיק, למה התופעה הזאת באה? לא רק שהוא קובע את הדיאגנוזה של המחלה, אלא גם הוא מנסה למצוא את הסיבות למחלה. ומתוך שהוא יודע את הסיבות למחלה, הוא יודע, יכול למצוא גם את התרופות למחלה. ככה זה אדם חכם. זה שיש מחלה כזאת של סבל ושל מריבות, וחוסר אחדות וחוסר אהבה וכל הדברים האלה, לא רואים את הדבר הזה. אבל צריך לדעת מהם הסיבות לכל הדברים האלה, מאיפה זה בא, וכיצד להתמודד איתם, וכיצד לרפא אותם, את המציאות הזאת. אמנם צריכים אנו להתבונן על הסיבה, מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו, המערבים את הטעם של מרירות הגלות, בתוך ההופעות הנעימות של רשמי הגאולה. והסיבה היא כל כך גלויה. הכישלון החיצוני, דהיינו, שלמדנו מהגויים. הוא אומר, למה הגויים שונאים אותנו? למה הגויים מתנכלים עלינו? למה כל הצרות שהגויים עושים לנו? הסיבה לכישלון החיצוני, הרי הוא בא מפני שאנחנו הנמכנו את הדרגה הגאולתית. אתן לכם דוגמה מהאקטואליה, מהמציאות עכשיו, שהקימו את התנועה הציונית, אמרו צריך מקלט לעם היהודי. מקלט אטומי, איזה מקלט? כל דור מי את המקלטים שלו. איזה מקלט היום צריך? איזה איום יש עלינו? מקלט אטומי. כל דור יש לו את האיום שלו. אבל הרעיון הכללי, עם ישראל סובל, אין לו מקום, הוא צריך מקום מפלט ומקלט. לא חזון גדול של, אני יודע, בניין בית המקדש, אור לגויים, לתפוס את מקומנו האמיתי במשפחת העמים, כעם נבחר, כעם זה. בסך הכל אנחנו רוצים מקלט. ודרך אגב, הדבר הזה מלווה את ההנהגה המדינית מאז הציונות עד היום. אם כל מה שבאנו לכאן זה רק אמצעי להימלט מצרה כזאת או אחרת, אז כבר בקונגרס הציוני דיברו על אוגנדה. אמרו, אם מקלט, אפשר מקלט כזה, אפשר מקלט אחר, למה דווקא ארץ ישראל, מי אמר שארץ ישראל צריכה להיות מקלט? אותו רעיון שאפשר להחליף את המקלטים, וזה נהפך לנדלן כזה, כאילו נכסים דלא ניידי, אתה יכול למכור, אתה יכול להחליף, אתה יכול לשנות, כל הדברים. אותו רעיון עומד בהסכם אוסלו. אותו רעיון מלווה היום את ראשי הממשלה לצערנו הרב, כמעט כולם, אם לא כולם, שכאילו ארץ ישראל ניתנת לחלוקה בינינו ובין הערבים. למה? אז אפשר להסתפק. זה כמו אדם שיש לו שלושה חדרים, פתאום יש לו איזה מצוקה או משהו, ונוותר על חדר אחד. לא נורא. למה? כי כל תהליך הגאולה הוא נמוך. הסיבה לתהליך הגאולה של אותם אלה המדינאים שתופסים את הגה השלטון הוא מאוד מאוד פרגמטי. מאוד מאוד אין בו את הממד של הנצח. אין בו את הממד של יהודו של עם ישראל, תפקידו של עם ישראל. יש בסוף איזה שנסתדר איכשהו בחיים. אז אם אתה מסתדר כאן בארץ כזאת, טוב, בארץ כזאת, טוב, אפשר גם להקטין, אפשר להרחיב. הדברים ניתנים לשינוי. אם בכלל אתה לא מסתדר בארץ, תתאגר לקנדה. למה לקנדה דווקא? הייתי מישהו הפעם בקנדה, מקום נחמד. אין מלחמות, אין צרות, אין מילואים, אין בעיה. מקום כזה, איך אומרים, שלם כזה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. למה? מנמיכים את כל תהליך הגאולה. כאילו מטרת כל הגאולה זה להסתדר בחיים. יהיה לנו יותר טוב, שלא יציקו לנו של זה. אז פתאום מסיקים לנו בארץ, אז בורחים למקום אחר. זה דוגמה. אבל יותר מזה, גם כשאתה מציג בעיני אומות העולם, שכל תהליך הגאולה זה בסך הכל שלא ירדפו אותנו, הרי הגאולה של עם ישראל היא רק לא גאולה שלנו, פרטית, של האנושות כולה. גאולת ישראל, לב שבאומות, ישראל, התפקיד שלו לגאול את כל העולם, להביא אור לעולם כולו. אז אם המטרה שלך היא לא להביא אור לעולם, אלא רק להסתדר בחיים, אתה פוגם באומות העולם. אתה מונע מהם את התפקיד שלך להעיר להם. יש על זה בתת הכרה. יש איזה כעס על עם ישראל. וכאילו אנחנו המורים של העולם. מורה הוראה, מורה כמו בבית ספר. ואנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו. מה יגידו התלמידים? מתפרעים. מתקיפים את המורה. והמורה חושב שהתלמידים אשמים. מי אשם? המורה. המורה בעצמו. זה כמשל, כן. בוא נראה את זה עוד פעם, את הרעיון. שהוא אומר שכל ההתנפלות של הסבל שאנחנו סובלים מאומות העולם, זה לא רק בגלל שהם לא טובים, באמת הם לא טובים. אלא בגלל שיש כאן מערכת יחסים הדדית בינינו, אם אנחנו מקטינים את ערכנו בתהליך גאולתנו, אז זה משפיע על אומות העולם נגדנו. היה פעם יהודי בשם דוקטור יעקב הרצוג, שהוא, זכרונו לברכה, הוא היה, אם אינני, הוא קודם היה תפקיד מרכזי בממשלה, בתקופה יותר רחוקה, שהוא היה הבן של הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, ואחיו של נשיא מדינת ישראל, חיים הרצוג, זכרונו לברכה, כן. והוא כתב מאמר על, על היחס בין ישראל לאומות העולם. בתור, הוא היה מדינאי, הוא היה גם בן תורה, אדם, והוא אמר שאחת הבעיות שלנו זה שאנחנו לא מכירים בערך העצמי שלנו. אנחנו צריכים להיות, להבין מי אנחנו ומה אנחנו, ומה הזכות שלנו על ארץ ישראל. ולהציג את זה כמו שרשי מציג את זה בהתחלת החומש, שאם יבואו אומות העולם ויגידו, גזלנים אתם שלקחתם, כבשתם את הארץ שלנו, ואנחנו צריכים לענות להם, לא, אנחנו הארץ הזאת שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נתן את זה לנו, ומתוך אמונה אנחנו צריכים לעמוד מול הלחצים של אומות העולם. לא מתוך איזה, כמו שהרב כותב כאן, מתוך איזשהו תירוץ כזה או אחר. מאמר מאוד חשוב בעניין הזה. מעניין שאיזה ראייה, איזה אופק היה לו, איזה עמקות. מה זה כל שיבת ציון? מה זה ארץ ישראל? יצא להתייחס אליהם. מעין זה כותב כאן הרב. אמנם צריכים אנו להתבונן על הסיבה מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו. המערבים מטעם המרירות, מרירות הגלות בתוך ההופעות הנעימות של רשמי הגאולה, והסיבה היא כל כך גלויה. הכישלון החיצוני הרי הוא בא מפני שאנחנו הנמכנו את הדרגה הגאולתית. הנמכנו אותה. מה זאת אומרת הנמכנו אותה? זה אמר גאולה, נגלים כמו ככל העמים, תנועה לחירות, לחופש, או משהו כזה, כמו שדיברנו מקודם. או מקלט נגד אלה שמתקיפים אותנו. כי במקום שאיננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו, כל האנושות כולה, כי אנו נוחלי המורשה היותר קדושה, שבחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא, אדון העולם, עלינו לשבח למי? לאדון הכל, שלא עשנו כגוי הארצות. במקום כך, העם אשר יוצר רוח האדם בקרבו, נתן בו נשמה יתרה, יש לנו נשמה מיוחדת, באור תורת חיים העומדת להיות לנס עמים, לאור לעמים, לגאולת הטבל כולה, ותורתנו ואורחות חיינו, שהם הם סימני החיים הנצחיים אשר לנו ולאנושות כולה. אינם על זה עדים נאמנים, אנחנו העדים הנאמנים על חיי נצח. ואנחנו, החלקים מקרבנו, ולצערנו דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין, הכוונה היא לציונות, לתנועות האלה שפוליטיות שבנו את המולדת, והתחייה הלאומית המתחדשת עלינו, מוכרחים אנו להודות שנכשלנו בזה. לא הצלחנו, אומר כאן הרב, להציג את כל מהלך הגאולה בגדול לפני אומות העולם. בגדול, הכרת הערך העצמי שלנו, הזהות שלנו, הייעוד שלנו, מה תפקידנו, מה ענייננו להעיר לכל העולם כולו. דווקא אלה שבנו את הארץ, אותם החלוצים, אותם ראשונים, האופק הזה, הם לא ראו את האופק הזה. והם לא העלו את האופק הזה, ולא העירו לא לעצמם, וגם לא לאומות העולם, את העניין הזה של תחיית עם ישראל. דווקא אתמול קראתי דבר, יש ספר שהוציא הרב שלמה אבינר בשם בראשית. אז שם הוא מביא סיפור שהוא היה לו פגישה עם יצחק שמיר, ראש הממשלה. אז הוא מתאר את הפגישה הזאת, איך היה להם שיחה, כמה מילים החליפו ביניהם בשיחה הזאת. אז הוא אומר שאני באתי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ליצחק שמיר, הוא אדם זקוק לברכה ולרפואה. בכל זאת, הוא בא, הוא אומר, אני ראיתי אדם אפור, לא הייתה בו שמחה גדולה נאמר בזה. אז הרב אבינר אמר לו, תראה, אתה עוסק בהווה. אני, כרב בישראל, עוסק בנצח, בדברים נצחיים. אז הוא אמר לו, הרב אבינר, תדע מה, אולי צריך קצת במציאות העכשווית, ההווית, גם את הנצח קצת, בתוך כל זה. אז הוא שאל אותו, למה אתה מתכוון? שמיר שאל אותו, למה אתה מתכוון? אתה אומר, צריך לומר, שתבוא לאומות העולם ותגיד שאנחנו עם הנצח, שבנו לארץ ישראל בשביל להעיר לנו כאן דברים גדולים. אז שמיר אמר לו, כך הוא אומר, שהוא צחק עליי, הוא אומר, שיצחקו עליי, כן. יצחקו עליי, מה יגיד, מה אני אבוא לאמריקה, אני אגיד, אנו עם הנצח, כבר... יצחקו עליי, מה? לא, לא, חבל על הדיבורים. אז ככה, בכל זאת, הרב אבינר אמר לו, תראה, בכל זאת צריך להכניס מימד של נצח בתוך הפוליטיקה, בתוך המדיניות, בתוך הדברים האלה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שעם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל בגלל התנ"ך או משהו כזה, אז לא יקשיבו לי, לא יתייחסו. פתאום דיברו על ירושלים. אז הוא אומר, ירושלים? זה כן. או, ירושלים, זה עיר הנצח. ואני יכול להגיד שירושלים שייכת לעם ישראל. זה ממימד הנצח. ואז הוא אומר, אורו פניו של שמיר, השמח, המבסוט, הוא אומר. והרב אבינר כותב שבעתידה ירושלים מתפשט על כל ארץ ישראל. לא רק ירושלים, הקשר שלה, והשייכות שלנו היא דווקא מהעניין האלוקי, דווקא מהנצח, אלא כל ארץ ישראל היא השייכות לכאן. הוא תיאר את הדבר הזה. זה מה שהרב בעצם כותב אותו העניין, הוא אומר, להנמיך את כל תהליך הגאולה, להוציא ממנו את הממד האלוקי, להוציא ממנו את הנצח, ולראות אותו רק בצורה פרגמטית, בצורה של עסקים, של חומר, של בצורה מטריאליסטית, דברים כאלה, זה צרה צרורה. הוא אומר, ודווקא מי הוא מציג את זה ככה? מי שעוסק בפועל ביישוב הארץ. ככה הם מציגים את זה באותה תקופה שהוא דיבר עליו באותה תקופה. והיום הנושא הזה הוא בגדול, לא קטן. היום אנחנו ראינו מה בגוש קטיף. איך הם לקחו, פשוט לא יאומן דבר כזה. הכל בגלל איזה מחשבות שאין ערך וקדושה לארץ, למקום, כאילו זה מסחרה, אפשר לסחור בכל דבר. היום זה ככה, מחר זה אחרת. אני צריך מאוד להיזהר, אנחנו צריכים אדרבה, לתקן את המעוות, להסביר שהשייכות שלנו לגאולה היא לא איזה דבר מקלט, בריחה או משהו כזה. זה גאולת העולם, זה לא גאולת רק עם ישראל. אור לעולם, שפע לעולם, הגאולה שלנו כאן בארץ ישראל. כן, נקרא את זה עוד פעם. איננו, במקום שאיננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו, כי אנו נוחלי המורשה היותר קדושה, העם אשר יוצר רוח האדם בקרבו, נתן בו נשמה יתרה, באור תורת חיים, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, העומדת להיות לנס עמים, לגאולת תבל כולה. אנחנו עם אוניברסלי, עם קוסמופוליטי, ותורתנו ואורחות חיינו, שהם הם סימני החיים הנצחיים אשר לנו, אינם על זה עדים נאמנים, ואנחנו החלקים מקרבנו לצערנו דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין והתחייה הלאומית המתחדשת עלינו, מוכרחים אנו להודות שנכשלנו בזה, ואותותינו, אותות הנצח, נזנחו, ונשכחנו מן הלב ומן החיים, ונשכחו מן הלב ומן החיים, ועל זה נפשנו מלאה מרורות, על זה הצער והכאב, איך אנחנו עושים את הדבר הכי נפלא, והכי גדול, והכי נשגב, ולא קולטים שזה זה. לא קולטים שזה. אתה יכול לחיות בירושלים, ולא לדעת מה זה ירושלים. לא להכיר בערך ירושלים. אתה שואל עיר ככל הערים, חס ושלום. זה צער גדול. אתה נמצא בארמונו של מלך, ואתה לא מכיר במציאותו של המלך, ולא בערכו של המקום. כי מכשול זה הוריד את יפת כבודנו, כבודה של צמיחת הגאולה, מבחוץ ומבפנים. כל זמן שהקניין היותר יקר, היהדות במלואה, בידיעה, ברגש, במעשה, תופסת בנו את המקום העיקרי, הרי אנו יכולים לסבול, ברגע שאתה מלא בתורה, באמונה, ביראת שמיים, והיהדות תופס מרכז, את מרכז חייך, הרי אנו יכולים לסבול גם כן החיכוכים של מפלגות ודעות שונות, ברכות הבניין והתחייה הלאומית וחילוקי הדעות עוד יוכלו להביא לקרבנו עושר רוח וריבוי נשמתה של האומה עומדת בנו בצביונה ותמונתה. אבל כשאנחנו שוכחים את זה, אבל בזמן השכחה היסודית הזאת של היהדות, בזמן הזנחת כל יסוד החיים, כל דבר השם אשר באור התורה ונר מצווה, שהוא עושה אותנו לעם, הרי המפלגתיות עושה בנו שמות עד כדי שנאת אחים תאומית, המהווה לעינינו את הצרה שאיננו שרואים בה בתוך מעגלי גאולתנו. אם כן, אין את הדבק הזה שיחבר את החברה בעם ישראל, שאין יהדות, שאין תורה ואין מסורת, ואין כל הדברים האלה, מה ידביק אותנו? מה, הכסף ידביק אותנו? הדברים החיצוניים ידביקו אותנו? האינטרסים ידביקו אותנו? לא. פעם חשבו שמלחמה תאחד אותנו. עד מלחמת שלום הגליל הראשונה, שחלק גדול מהעם נלחם בלבנון, וחלק שני הפגין נגדם בכיכרות נגד המלחמה הזאת. מה קורה כאן? אז מלחמה גם לא מאחדת אותנו, ואיום גם כן לא מאחד אותנו. מה כן יכול לאחד אותנו? מה שיכול לאחד אותנו זה הרוח, זה התורה, זה האמונה והיראה. זה כן יכול לאחד אותנו. לא יכול, זה מאחד אותנו בעצם. זה המכנה המשותף בין כל קיבוץ גלויות, בין כולם, כל היהודים, מכל מקום ומקום. אני נוהג לספר סיפור ששמעתי מפי יהודי תימנים, יוצאי תימן, שהוא פעם היה בשליחות באיטליה. קוראים לו אהרון כהן, הוא האח של גאולה כהן, הידוע המפורסמת. גם הוא איש ציבור, איש מחנך, רק בחינוך הרבה שנים. אז סיפר לי פעם שהוא נסע, היה בשליחות באיטליה, והיה צריך לנסוע, לטוס באופן דחוף, באיזה עניין משפחתי, מאיטליה לארץ ישראל. אז כשהוא בא לרומא, למשרדי אלעל, אמרו לו, מצטערים מאוד, אין טיסה, רק מחר בבוקר תהיה טיסה לישראל. אבל הוא לא צריך דחוף. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אמרו לו, רגע, יש טיסה באמת נוחתת כאן ברומא באמצע הלילה, אבל לא כדאי לך לעלות עליה. שאלו, למה? אומר, זה טיסה של עולים חדשים מגרוזיה. זה היה בתקופה שהתחילה העלייה הגדולה מרוסיה. זה עולים חדשים מגרוזיה. אתה לא, אין לך שפה איתם. ישעמם לך, חבל הזמן. הם מדברים רק גרוזינית וזה. ואתה, מה לך בישראלי ולגרוזינים האלה? טוב, אמר, לא הייתה לו ברירה, הוא עלה על המטוס, אז הוא רואה את הצוות של הדיילים והדיילות, כל אלה עומדים בפינת המטוס באיזשהו מקום, מדברים ביניהם בזה, וכל הגרוזינים, משפחות, יושבים, ומדברים ביניהם, וזה, כאילו שני עמים זרים, הצוות הישראלי של אלנל, והעולים החדשים מגרוזיה, שתי שפות שונות, שתי תרבויות שונות, שני דברים לגמרי שונים. פתאום מישהו נותן לו מכה על הכתף, אומר, ערבית, ערבית, התפלל. כן, בסדר, שמו אותו, אומר, בראש המטוס, הוא היה שליח ציבור, התימני, וכל הגרוזינים, הגברים מאחריו, וכולם מתחילים להגיד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, קריאת שמה. באותו רגע אמר לי אהרון, הבנתי את הדבק של עם ישראל. איך תימני מצד אחד, וגרוזיני מצד שני, שניהם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז זה מה שהרב אומר כאן. מה ידביק אותנו? מה יאחד אותנו? אם לא התרבות, המסורת היהודית, התורה, הדברים האלה הם הדבק שמאחד את עם ישראל. כאשר, אני לא צריך ללכת רחוק, אני רואה כאן מכון מאיר, באים לכאן ברוך השם בלי עין הרע מכל העולם, ופתאום אתה רואה שכולם באותו בית כנסת, כולם באותו תפילה, באותה מסורת, באותה, והכל מתאים לכולם, זה לא זה לחוד וזה, כולם אלה שבאו מרוסיה, ואלה שבאו מאתיופיה, ואלה שבאו מאמריקה, ואלה שבאו מספרד או מדרום אמריקה, וישראלים, וכולם, כולם ביחד, מה קורה כאן? מה הדבק? מאיפה זה בא? לא, זה מה שהרב אומר כאן, שכחת המסורת, והתורה גורמת לפירוד, גורמת לזה שכל אחד חי לו לעצמו עם כל היום, עם המנטליות שלו, עם התרבות שלו, עם הגישה שלו. על זה מדבר כאן הרב. אמנם ביטוחים אנו, ביד השם גואל ישראל הנטויה עלינו לטובה. תמיד היד, ההשגחה האלוקית, תמיד היא לטובה על עם ישראל. כי סוף כל סוף, אור הקודש הוא אורו השלום יופיע עלינו. ומידתו של הלל, ומה הייתה מידתו של הלל? כתוב, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. מידתו של הלל, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, למשמרת הקודש של עם השם, הגוי כולו, תשוב אלינו. כך הוא אומר. הרב אומר, זה הלל היה קורך. את המרורות עם את הגאולה עם המרור, כן? את המצה עם היה קורך. שלום נדבר אל כל פזורינו ומפלגותינו, ואור הגאולה הבא יחד עם זיכרון הפסח והמצה, סימני החירות, ימתיק לנו את רשמי המרירות והמרור של הגלות ומחווי הרוחניים והחומריים שהמרור מסמנם, ונזכה לגאולה שלמה אשר תפרוס עלינו סוכת שלום ואור אמת במהרה בימינו, אמן. מה אתם אומרים על הרב? מותיק. חייבים ללמוד את זה בשביל להבין כל התהליך שאנחנו נמצאים. תודה רבה.